שלום לכם ולילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה. הערב הותר לפרסום כי במהלך סיכול פיגוע טרור איראני בקפריסין שהיה מכוון נגד אנשי עסקים ישראלים ובית חב"ד במדינה, מוסד חקר בתוככי איראן את המתנקה שהתכוון להוציא את הפיגוע. במוסד אומרים כי המתנקה שופל על ידי ארגון הטרור משמרות המהפכה, עם הדיווח כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. לילה טוב קובי.
שלום ולילה טוב גם לך. השבוע נחשף בתקשורת הקפריסאית כי פיגוע איראני כנגד יעדים ישראלים בלימסול סוכל במסגרת מבצע משותף מוצלח של שירות המודיעין הקפריסאי והמוסד. הלילה נחשף כי המוסד בשיתוף פעולה עם ארגון המודיעין הקפריסאי וארגוני מודיעין נוספים עקבו מקרוב אחרי פעילותו של המתנקש ומפעיליו באיראן והצליחו לסכל את הפגיעה שכוונה כנגד איש עסקים ישראלי בקפריסין. במסגרת המבצע הגיע המוסד אל המתנקש האיראני באיראן, יוסיף שעבאזי אבסלילו, חקר אותו וגבה ממנו עדות מצולמת שנחשפת הערב לראשונה. במסגרת החקירה המתנקש מסר פרטים רבים על ניסיון הפיגוע, הגורמים שעומדים מאחורי הפיגוע בארגון המודיעין של משמרות המהפכה, שיטת העבודה של מפעיליו, הנשק שסופק לו ואמצעי התקשורת. מתברר כי מאחורי תוכנית ההתנקשות עומד האגף למודיעין חוץ בארגון המודיעין של משמרות המהפכה, אגף 800, מפעילו הישיר של המתנקש הינו בכיר ותיק ומוכר בארגון בשם חסן שושטרי זדה, האחראי על מבצעים מיוחדים המהווה שם קוד לפיגועים בחול. שושטרי זדה פעל בכפיפות ישירה לבכיר בארגון של הג'יהאד, ג'ואן שערי, ושניהם כפופים לראש הארגון רצ'ה סחאג'. בזמן שהותו בקפריסין, המתנקש יצר קשר עם סיינים ומשוטים איראנים, פקיסטנים ומקומיים, ואלו סייעו לו בין השאר בהשגת נשק, אמצעי תקשורת ובהשגעתו לאזור בו התגורר היעד. המתנקש תכנן לעקוב אחרי היעד כשהוא יוצא מביתו לחסל אותו במקום מבודד בלילה. בהוראת מפעילו האיראני, הוא הגיע מספר פעמים מחוץ לביתו של האובייקט, צילם ואסף מודיעין על אמצעי האבטחה בבית. כאשר ארגוני הביטחון הממקומיים עלו על עקבותיו של המתנקש, הורה לו שושטרי זדה להתפטר מהנשק באופן מיידי. המתנקש החביא את האקדח בנקודה מרוחקת בלימסול בתוך בור עטוב בבד. לאחר מכן נמלט לאיראן. נזכיר הלילה הזה שבמהלך השנתיים האחרונות סוכלו ניסיונות פיגוע כנגד אזרחים ישראלים ויהודים בקפריסין. כך היה בספטמבר שנת 2021, בטורקיה בשנת 2022, בגיאורגיה בנובמבר 22 וביוון לפני כ-4 חודשים. גם פיגועים נוספים שסוכלו באופן חשאי ועדיין לא פרסמו. זאת לצד ניסיונות פיגוע נוספים כנגד אמריקנים, אירופיים ומתנגדי המשטר האיראני בארצות הברית ובאירופה. בעקבות כישלונות אלה הודח לפני כשנה ראש הארגון של משמרות המהפכה חסין טהב ומונה במקומו מחמד קטמי. האירוע הוא דוגמה לעוצמה של שיתופי הפעולה של המוסד עם ארגוני ביון בינלאומיים המצליחים לסכל את הטרור האיראני.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב בטקס סיום קורס טייס למגעים המתקדמים בין ארצות הברית לאיראן בנוגע לתוכנית הגרעין של המשטר בטהרן. נתניהו הדגיש כי כל הסכם אם ייחתם בין הצדדים לא יחייב את ישראל שתפעל להגן על עצמה בכוחות עצמה.
אויבינו אינם מבחינים בין מחנה אחד למחנה אחר, בין חילונים, דתיים או חרדים. הם גם לא מבחינים בין יהודים ללא יהודים. מבחינתם כולנו מטרה לפגיעה, ויותר מזה, כולנו יעד להשמדה, ולכן כולנו חייבים להתייצב יחד כדי להגן על המדינה שלנו. מי שמנסה לפגוע בנו, אנו פוגעים בו ובעוצמה יתרה. אנו פועלים ללא הרף נגד הניסיונות של איראן וגורותיה לפתוח נגדנו חזיתות של טרור בסוריה, בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון. אנחנו פועלים גם נגד הניסיונות של איראן לפתח תאי טרור ויכולת של טרור גם במדינות השכנות לנו שאינן מדינות באימות איתנו. כמובן שלא נשלים עם כוונותיה של איראן לפתח ארסנל גרעיני. גם אם ייחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן על תוכנית הגרעין שלה, ההסכם הזה לא יחייב אותנו. אנחנו נשמור על זכותנו ועל חובתנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו מפני כל איום שהוא, בכל מקום במזרח התיכון, ולחיל האוויר יש ויהיה חלק חשוב מאוד בזה.
השינויים במערכת המשפט, אכזבה נרשמה היום בקואליציה לאחר דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לא יקדם את מלוא סעיפי חקיקת הרפורמה המשפטית, ביניהם פסקת ההתגברות. עם הפרטים המלאים, כתבנו בכנסת, אביר אבינה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בכוונתו לקדם את חוקי הרפורמה המשפטית אולם ללא פסקת ההתגברות. ברעיון שפורסם, נתניהו טען כי הוא שינה כמה דברים בחקיקת הרפורמה במטרה להגיע להסכמות עם האופוזיציה ובהם פסקת ההתגברות. מיד לאחר שההצעה המקורית הונחה, אמרתי שהרעיון שהכנסת תוכל לעקוף החלטות של בית המשפט העליון באמצעות רוב רגיל, זרקתי את זה, אמר נתניהו. בתגובה מראיין שאל אותו אם תוכל פסקת ההתגברות ברוב מיוחד, ונתניהו ישיב בשלילה. זה בחוץ, הוא חרץ. בהמשך לכך, ראש הממשלה התייחס לסוגיית השינוי בוועדה לבחירת שופטים ואמר, זה ברור שהאופן שבו ממנים שופטים לא יהיה לפי המבנה הנוכחי ולא לפי המבנה המקורי, אולם לא פירט מעבר לכך. לצד זאת, נתניהו האשים את האופוזיציה כי אינה מסוגלת להגיע להסכמות בנוגע לרפורמה. חתרתי לקונצנזוס נרחב ולהסכם רשמי עם האופוזיציה, אבל מה שגילינו אחרי חודש, חודשיים ושלושה חודשים, זה שהאופוזיציה הייתה תחת כזה לחץ פוליטי שהם לא יכלו להסכים להבנה הכי מינימלית. לדבריו, באופוזיציה דחו גם הצעות מצד הקואליציה שהועלו בידי מנהיגי האופוזיציה לפני שהם היו באופוזיציה. בהמשך לכך, נתניהו הוסיף שהוא חותר לקדם חקיקה מוסכמת שתישאר לדורות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על דברי נתניהו ורמז כי הוצאת פסקת ההתגברות היא קנייה לשרופי איילון ולקוראי מרי אזרחי המהווה ניצחון לאלימות כדבריו. בציוץ שפרסם בנושא בן גביר כתב, נבחרנו כדי להביא משילות ושינוי, הרפורמה היא אבן יסוד בהבטחה הזו, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, פסקת ההתגברות וצמצום סמכות היועמ"שים, כל זה הכרחי, קנייה תוביל לחיזוק שלטון היועמ"שים שלא מאפשר לנבחרי הציבור לשלוט.
משפט נתניהו בתיק 4,000 שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, הדנים בתיקיו של ראש הממשלה, פרסמו הערב את תמצית השיחה שקיימו עם התביעה על סעיף השוחד בתיק, בה נכתב כי על רקע קשיים בביסוס עבירת השוחד בכתב האישום, הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד. עם הדיווח המלא, כתבנו לענייני משפט, ישראל רובין.
השופטים במשפט נתניהו פרסמו הערב את עיקרי הדברים שנאמרו בשיחה עם התביעה והסנגורים, ומאשרים כי המליצו לפרקליטות למשוך את האישום בשוחד לאור הקושי הראייתי. במקביל הודיעו השופטים על הענות לבקשת התביעה להוספת ימי דיונים בשנת המשפט הבאה בכדי לזרז את המשפט. השופטים כתבו הערב רשמית כי לצדדים במשפט נמסרה בפגישה עמדת ההרכב לפי הקיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד בתיק 4,000. על רקע קשיים אלה כתבו השופטים, הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד באישום זה. השופטים ציינו כי עניין זה היה הסיבה היחידה לזימון הצדדים לישיבה, וכי בישיבה הותאם כי הדברים נאמרים בזהירות המתחייבת. עוד כותבים השופטים, כי בתגובה לדבריהם מסרה התביעה, כי היא רואה את הדברים באופן שונה, וכי בשלב זה הוצגה לבית המשפט תמונה חלקית בלבד, והצפי הוא שבפרשת ההגנה יוצגו עניינים נוספים, כשכוונתם שדברים שיוצגו במהלך עדותם של עדי ההגנה יחזקו את הראיות לשוחד. לסיום כתבו השופטים כי בשולי הפגישה התקיים שיח עם באי כוח הצדדים, בסופו צוין הצורך בסיום המשפט לטובת העניין והמדינה, והדברים נאמרו ללא קשר לאופן סיומו או לתוצאתו של המשפט.
הלילה הובא למנוחות בירושלים הרבנית הצדקנית מלכה גרוס עליה השלום, אמו של מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, שייבדל לחיים ארוכים. המנוחה נולדה לפני 97 שנים בהונגריה ועלתה לארץ הקודש לאחר שנות הזעם, עסקה עשרות שנים במעשי חסד. לצד זאת נהגה במשך כ-70 שנה להתפלל בכותל המערבי ובקבר רחל מדי יום ביומו. ולסיום, הערב התקיים בבנייני האומה בירושלים מעמד לכבודה של תורה לסיום הרמב״ם בפרק היומי ששודר בשידור חי בקול חי מיוזיק ב-102.5 FM. באירוע מרן האדמור מויז'ניץ דיבר על מעלת לימוד הרמב״ם. הנה חלק מהקולות באירוע המרגש.
רמב״ם Als Hamon ist gerade geworden, der Mordchen in der Schieß, eine von den größten Zadikien im Tamil über Zemakut, hat sie mir gefragt, wo es lehrt und ist ja der Chazuki. Als er geäffelt hat, ob er sagt, Menschen, wir kommen zu mir nach Sozialsachen, in vielen Sachen, alle Sachen, und wir bereit sind, was wir angeführt. Und ich komme schon eine Zeit zu denen. Als er in der Rambam in Chulim, als er in der Rambam ist gerade geworden zu sehen, als er mir in Chulim geäffelt, so lang hat sich die Ziffer Rambam auf den Tisch, gibt es eine Heule, die haben gesagt, da war vier, ist er angegangen, Rambam, ist dann schon sieben, da war vier, was er ist, was die Hiden. Da lebe ich selbst, da haben wir nicht gelernt, wir kuhren, also wir haben nicht hier gekommen, ich habe das Kenny, 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 Ich will es euch mit der Keule, ich will es mit der Keule, mit
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
התחזית בחזות,
מזגנים לסלון במחסני חשמל, מ-2,490 שקלים.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
מחר מזג האוויר יהיה נוח עם טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ובראשון ללא שינוי. מידות החום החזויות למחר בירושלים 28 מעלות, בבני ברק והמרכז ובשפלה 30 מעלות ובצפון הנגב עד 32 מעלות, מחר בצהריים.
התחזית בחזות
מזגנים במחסני חשמל מ-990 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
זמני הלכה למחר יוד א' בתמוז תו שין פי ג' לנצח אמה בשעה 5:36, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:09, סוף זמן תפילה בשעה 10:20, שקיעת החמה בשעה 7:54. הדף היומי בבלי מסכת גיטין דף מ"ה וירושלמי מסכת תרומות דף ט"ו. הרמב"ם היומי הלכות תפילה פרק ז' ולאלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות חנוכה פרק ג'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר, החל מהשעה 7:00, ממני שמעון קליין ומכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה ערבה ולילה טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של מחשב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? 12:15 דקות עכשיו. איתי באולפן לוח מה שם אוריה וולמן, הטכנאי שלנו, ואנחנו פה בעזרת השם עד השעה 2. קצת להתחזק, אה? קצת להתחזק עם הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם כל יום. אין אחד מאיתנו שלא מתמודד. אבל אתה רואה שבפרשה של השבוע יש דברים שאנחנו מודעים להם שאנחנו מתמודדים איתם. וזה, בעזרת השם, משתדלים יותר, משתדלים פחות, אבל זה דברים שאנחנו יודעים מי נגדנו. פרשה של השבוע, למדים אותנו חז"ל שיש את הבחינה של מאחורי הקלעים. תחשבו, תיאורטית. הרי עם ישראל בכלל לא היה מודע לכל הפרשה שלנו בתורה, זאת אומרת, כל מה שבלעם ובלק, תחשבו, בלק מפרפר, מה שנקרא, להתחיל להשיג לעצמו מישהו שיעזור לו לעולם, למה עם ישראל מתקרב אליו, שלא ילחכו כמו שמלחך השור, אז הוא הולך סוחר את בלעם, קדימה, שהולך לו עוד פעם אנשים, ועוד פעם שרים יותר מכובדים, יאללה, תבנה לי מזבחות, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, מנסים לקלל, לא הולך, מנסים לקלל, לא הולך. תחשבו כמו שאנחנו שומענו עכשיו בחדשות, שהאיראנים מנסים לעשות פיגועים בקפריסין. מי שיודע את זה, יודע את זה, אבל אנחנו לא יודענו את זה, תבין, אנחנו חיים בחיים, אתה יודע. אז אותו הדבר, אותו דבר שכמו שמאחורי הקלעים, יש אנשים שפועלים עבורנו, להבדיל, אבל ככה בורא עולם פועל בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, בשביל עם ישראל באופן כללי. זאת אומרת שכל כך הרבה, בוא נגיד, ומה שאנחנו יודעים, יש מיליוני דברים שצריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. על היום יום שאנחנו יודעים. אבל פה מתחדש שיש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומגן עלינו, ואנחנו בכלל לא יודעים. אתה חי את החיים שלך כרגיל, ואתה מסתובב בקפריסין כרגיל, ואתה בכלל לא יודע שיש איזה אחד שמתכנן ומשמעות המהפכה, והולך פה ומנסה לתכנן שם ומצלם כאן. לא יודע בכלל, הולך מחייך, מבסוט מהחיים, ויש מישהו שאתה יודע, עוקב אחרי הבן אדם, תופסים אותו, חוקרים אותו. אז דאבדי לב הזה, וככה הייתי יכול לדמיין שהעולם של הקדוש ברוך הוא נראה. כמה חסדים שהוא עושה לכל אחד ואחת מאיתנו בלי שנדע בכלל. מה שאנחנו יודעים זה מיליונים, אז מה שאנחנו לא יודעים? כאילו, תודה להשם על כל השפע הזה, מה שנקרא. טוב, אבל לא רק הדבר הזה. יש עוד בחינה שאנחנו רוצים להתחזק בה. כידוע, השלה הקדוש. יש לו את הדרשה הידועה פה בפרשה בתורה אור. והוא כותב כך, דע. כי אין רע יורד מלמעלה לאומה הישראלית. כלל, שים את זה למקרר. אין רע יורד מלמעלה לאומה הישראלית. אין דבר כזה, לא, אבל הרב, אני רואה דברים, נו, מה אתה, מה זה אין רע יורד? אני אומר לך, אני רואה דברים לא טובים, הרב. כי בנים הם לשם, ואף שחרה אף השם בהם בחורבנות של המקדשות, אנחנו השבוע נקווה שלא נצטרך, אתה יודע, שבוע הבא כמובן היו זה למתמוז, אבל כמו שאתה רואה בחורבנות וחורבן ישראל וגלותה מן האומות, שזה ודאי, אתה רואה דברים לא טובים, מה, זה אין פה עוד דמיונות, כל הקיצוניות, שואה, אבל וגם לפני כן, כל הפרעות וכל הגזרות וכל החורבן בית ראשון ושני וכן הלאה. לכאורה אומר, הכל הוא לטובתם. הכל הוא לטובתם. וכאשר ייסר איש את בנו, השם מייסרנו, והכל לטובתנו, להזדכך בקור האומות, להתם חטאת ופשע, להיות זך בלי שמרים, בלי סיג, רק אור בהיר לעתיד. טוב, אז אנחנו צריכים להתחזק בזה, יקיריי, שלא רק עם ישראל באופן הכללי, וגלויות וחורבנות, אלא גם קצת חורבנות קטנים שיש בבית, חס ושלום. אבל אתה יודע, פה קורה ושם קורה, ואשתך עומד לך ככה, ובעליך לא מכריך לך שמה, והילדים, ונחת מכולם, בלי עין הרע. אז תדעו שהכל, הכל לטובה זה דבר ראשון, אבל הדבר היותר עוצמתי, זה גם הדברים הלא טובים, שיש כרגע, הרי הולכים להתהפך, להתהפך ממש, שמחנו כמות עין איתנו, לזכור את זה ולהבין שכל העין איתנו, כל הצרות שיש לנו כאן, הכל הולך להתהפך, כמו שידוע אצלנו עכשיו בפרשה, והקדוש ברוך הוא לוקח את בלעם. הבן אדם בא לקלל, תבין, בא עם כל הברן, עם כל הגשמק, עם כל ההתלהבות, תקשיב, הישכם בבוקר, הבן אדם בהתלהבות, אש! והקדוש ברוך הוא לא רק סותם לו את הפה, שלכאורה זה מה שאני הייתי עושה, כביכול, כאילו קמת אותו מרגע אחד. הקדוש ברוך הוא הופך לו את הכללה לברכה. ללמד אותנו כלל. זה, שוב פעם, עם ישראל בכלל לא היה מודע לכל המהלך הזה שם, הוא לא ידע את זה בכלל. ילמלא הקדוש ברוך הוא מגלה לנו הלכה מכן. אלא בסופו של דבר זה מה שהולך להיות אצל כל אחד מאיתנו. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. כי הכללה עצמה, אומר השלה הקדוש, הכללה עצמה נהפכת לברכה. וחורבן בית המקדש היא או הוא בניינו. אומר כי חורבן בית המקדש גורם להיות תם אבונך בציון. ואז ייבנה בית המקדש הגדול שהוא בניין בית עולמים הנצחיים. כי החורבן הוא סיבת היישוב האמיתי. ולכן זה הרעיון שלנו שהצום הרביעי אומר, הצום החמישי, וכן הלאה יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה. לעתיד לבור אנחנו יודעים שכל הצומות שסביב חורבן בית המקדש הולכים להתהפך לנו. הוא אומר שחג להשם מחר, מה שאמר אהרון, זה נאמר על י' ז' בתמוז, יהי רצון כבר השנה. זה הכוונה חג להשם מחר, אומר הכוונה מה שאהרון אמר מחר, כי יש מחר שהוא לאחר זמן, ורמז, כי לעתיד יהיה הצום הרביעי, בסדר השם יום חמישי הזה, כאילו שיגיע, יהיה יום הצום הרביעי לחג לססון ולשמחה, ולכן גם תשעה באב נקרא מועד, כמו שנאמר קרא עליי מועד, על שם העתיד שיהיה חג, ועל כן, לסיכום, תשעה באב תמיד יחול כמו שחל יום הראשון של פסח, באותו יום הרי בשבוע, אותו יום השנה חל גם תשעה באב. לחזקנו יקיריי, שכל התקופות הפחות טובות שלנו, אנחנו צריכים להבין כבר עכשיו, ברור שזה לטובה, זה כפרת אבונות, זה בהשגחה פרטית, אין סתם בעולם, אבל גם הדברים האלה, זה הקופת חיסכון שלכם יקיריי. זה כמו להבדיל, כמו שהצדקה, זה מה שישאר לך אחרי 120. לא החשבון בנק שלך, לא השקעות בשוק ההון, או בנדלן, או בשום דבר. הדבר היחיד שאתה לוקח איתך אחרי 120, זה רק הכסף שנתת לצדקה, מעשרות וכדומה. אז במידה מסוים אותו דבר, מעבר לזכויות נטו שיש לנו, קחו את כל הסבל שהיה לכם ושיש לכם. כל מיני התמודדויות כאלה ואחרות. כל דבר כזה זה נכס. אנחנו לא בקשים חס שלום. כרגע זה נחס קצת, אבל זה נכס. למה שוב פעם שמחנו, איך, כמה, מה היה הכמות של השמחה שנקבל? כי מות היא ניתנו. אז ככל שאדם עבר, בואו נדבר על זה שון עבר, לא רוצים יותר חס שלום, אבל ככל שאדם עבר, אז הקדוש ברוך הוא ייקח את כל הזמנים האלה, ובעזרת השם יהפוך לנו את זה לשמחה אדירה. אז זוהי העבודה שלנו, יקירה, להתחזק בדברים האלה, כי כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, ולא ייתכן שנשכח ולו לרגע שמי כעמך ישראל, שלחו לי את זה השבוע דווקא מארצות הברית, מה זה התרגשתי באמת, חזן, יהודי שהוא זמן להתחזנזן בחג שבועות באפסטייט ניו יורק, וכאשר הוא יצא קצת מאוחר, בסביבות השעה 6:30, זאת אומרת בערך שעה לפני החג כבר, הוא נוסע עם הרכב שלו, אשתו לצידו, שני ילדים מאחורנית, ופתאום, שוטר עוצר אותה בצד. השוטר מבקש רישיונות, מבקש גם רישיונות רכב, ופתאום השוטר רואה שהרכב, רישיון הרכב, לא בתוקפו. זאת אומרת, אין לו שום אפשרות להמשיך לנסוע עם הרכב הנ"ל. הוא מתחנן לשוטר, תקשיב, אני מבטיח לך, תן לי, יש לנו חג, אנחנו ממהרים, מבטיח לך אחרי החג, הדבר שאני עושה זה מטפל ברישיון. שום דבר, הרכב מושבת, אני מזמין גרר, וזה מה שהולך לקחת את הרכב, אף אחד לא יכול לנסוע ברכב ללא רישיון. לא עזרו התחנונים, לא עזרו התפילות, כנראה באותו רגע, כי הוא לא הספיק בכלל, נסתם להתפלל מרוב הלחץ. אז התחיל השתדלויות, יש לו עוד שעה חג, ויש לו עוד נסיעה ארוכה עד למלון, שהוא צריך להגיע לשם. התקשר אצלם יש חברים, כמו שיש ידידים פה, יש חברים שם. התקשר לחברים, אין מישהו בכלל באזור. מתקשר להובר, למוניות, כלום, אין, נדה. עכשיו הבן אדם הזה מתחיל להרגיש קלטה על הירעה. זהו, אני עושה פה את החג, אני עושה פה את החג. עכשיו, זה לא סתם חג, זה חג, וזה יום טוב שני של גליון, זה השבת גם השנה. ככה שבכלל הוא הולך, מה, איך, הוא יכול להסתדר. מה הם עושים? תקועים בשום מקום, בשום מקום. אין זכר ליהודי באזור. לפתע אומר, מגיעה מכונית מהכיוון השני, לא מהכיוון נסיעה שלהם, מהכיוון השני. עוצר יהודי עם כיפה קטנה כזאת, ושואל אותם, מה קרה? אז הוא מסביר לו, תקשיב, אני נתקענו פה, הרכב שלי בלי רישיון, השוטר פה עצר אותנו, אני אמור להגיע לאפסט ניו יורק, זה לפחות 45 דקות נסיעה, וכבר עוד שעה כבר נכנס החג. אני לא יודע איך מה אני אעשה. עכשיו הוא מדבר איתו פתוח, כי הוא לא חושב שהוא יכול לעזור לו, כי הוא בכיוון השני. ואז היהודי השני, זה שעם הכיפה הקטנה, כביכול, אתה מבין? רחמים קוראים לו. הוא חשב לרגע, ואמר, מה, אפסט ניו יורק, אתם לא נורמלים, אין לך סיכוי להגיע, רק אם תיסע עכשיו. הוא אומר, נכון, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז בא לרכב, תקשיבו טוב. הוא אומר לו, בוא. הוא יוצא מהרכב, הוא חונה, עושה פרסה, חונה, הוא אומר, קח את המפתחות, כנסו לאוטו ותיסו. דבר איתי אחרי החג, תחזיר לי את האוטו. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, תקשיב, חבל לך כל רגע למענים לך, אתה לא תספיק להגיע לחג. קח את האוטו שלי, קח את האוטו שלי. סולה על המלון, אני גר בקרבת מקום, אשתי תבוא לקחת אותי מפה. סולה מלון שלכם, ומוצא החג דבר איתי, תחזיר לי את האוטו. הוא לא האמין למשמע אוזניו, למראה עיניו, להערכת אפיו, לא יודע מה. הוא נותן לו מפתחות של רכב, שלא תגיד לי רכב מצ'וקמק, אתה יודע, גם ככה שיקח, הביטוח שלהם. זה רכב, אני אומר לכם, רכב שהוא קנה אותו לא מזמן, והוא נותן לו את המפתחות, המשפחה נכנסת לאוטו ונוסעת. רחמים, אותו אחד בעל הרכב, מתקשר לאשתו, אומר לה, תקשיבי, בואי תקחי אותי פה, אני 5 דקות מהבית, נתתי את הרכב שלי לאיזה יהודי, כי הם נתקעו בדרך, תתחיל לספר לה. עכשיו הוא אומר, פנגר, תקשיב, אני לך, איך הוא יגדיר את זה, הוא אומר, אשתי, היא לא המעריצה מספר אחת שלי. אתה מבין? אז בוא, כל המאזינים, בלשון זכר, תשמע, אתה לא היחיד. הוא אומר, אשתי, היא לא המעריצה מספר אחת שלי. אבל ברגע שהיא שמעה מה שעשיתי, לא ידעתי איך היא תגיב. אני אומר, אתה אמת, לא ידעתי איך היא תגיב. אמרתי, אולי תגיד, אתה נורמלי, מה אתה נותן את הרכב שלך, מה אנחנו פה טייקונים, כאילו, מה זה הדבר הזה? היא לא רק שלא עשתה את זה, אלא אני שומע אותה בטלפון, צועקת לילדים, ילדים, בואו, תקשיבו מה אבא שלכם עשה. אנחנו הולכים להביא אותו עכשיו, הוא נתן את הרכב שלו למשפחה, כדי שהם יספיקו להגיע לפני החג. תלמדו מאבא! לקחו את הרכב, והם באו לקחת אותי. אחרי החג, החזן הזה נסע, הביא לו את הרכב וקנה לו סט הבדלה. למה סט הבדלה? הוא אמר שבאמת באותו רגע שנינו התחזקנו. מי כעמך ישראל, ברוך אלוקנו, שיבדילנו, עזוב מן הטועים על מך, מן הגויים קודם כל, בסדר? שיבדילנו מן הגויים, באמת, תראה, איזה בן אדם עלי אדמות בעם אחר, בוא תראה לי אחד כזה, לא שניים, שייתן למישהו זר, מה רב גשת אתה, מהדת שלי? מה קשור? מה, אתה, איזה צרפתי, ייתן לזה צרפתי אחר את הרכב? תחזיר לי בעזרת השם? אז להבין שבאמת אנחנו עם מיוחד, אין עלינו בעולם, אז שנקרא, אין עלינו בעולם. אז זה מה שצריך לחזק אותנו, יקיריי, וצריך לחזק אותנו ש... עכשיו אנחנו מתכונים לכבוד שבת קודש. אז יהיה רצון שהשבת תגיע לנו כולנו. אמן, כי יהיה רצון.
לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, חלות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה, כל עם מתענגים בה. כל עם מתענגים בה, יזכו יזכו לרוב שמחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה. כל עם מתענגים בה, כל עם מתענגים בה, יזכו יזכו לרוב שמחה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל הכל לכבוד שבת, לכו וצ'אבס קוידש לעולם הבא, מעין עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה. שבת קודש, לכבוד שבת קודש, זמירות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש,
לכבוד שבת קודש. בעזרת השם, טוב, אז אנחנו ממשיכים בעזרת השם ללמוד קצת מבלק ועם בלעם, שני החבר'ה על החללו, שבעזרת השם אנחנו רוצים ללמוד גם מאוי ואי תחכה ממני. אז אנחנו רואים שגם אם אתה עושה עכשיו משהו, תקשיב, כמו בלק, ובלק הזה עכשיו הולך ומקריב 42 קורבנות. הוא בנה 3 פעמים מזבחות, 7 מזבחות כל פעם, קצר כל מזבח 2 קורבנות, סך הכל 42 קורבנות. הלך לו פרש, מה שנקרא, סתם, נו מה, הרי לא הלך לו שום דבר, לא הלך לקלל, הוא אפילו במקום לקלל מברך. איזה ייאוש זה, תחשוב, הבן אדם סוחר את המומחה מספר אחד לכללות, שולח לו שרים, נסתם שם לו בכיס כמה משלשלים כאלה, אתה יודע, יפה מאוד, סוחר אותו, הולך איתו, רץ, בונה, יאללה, מביא עוד, קדימה, נו, תן, תקלל! לא הלך לו. ועוד פעם, זה ייאוש, כאילו, בוא נעשה תסכול, אתה מפטר אותו מזמן, חצוף לך, תובע אותו על כל הכסף הזה. האם זה מתה לחינם? אז חזל אומרים שאין דבר כזה לחינם, ואותנו צריך לחזק פי מיליון. אומרים חזל, אף על פי שלא הקריבם לשם שמיים. למה הקדוש? למה הוא עשה את זה בלק? מה, הוא באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? באמת רוצה לחזור בתשובה? הרי לא, נכון? אף על פי שלא הקריבם לשם שמיים, אומרים חזל, אלא למטרתו. מה, להראות אם הקדוש ברוך הוא יסכים לקלל את ישראל? מכל מקום, קיבל שכר על כך. למה? איזה שכר? שמזרעו יצאה רות המואביה. רות הייתה נכדתו של עגלון מלך מואב, עגלון היה נכדו של בלק. מכאן אומר חזל, מוטב לו לאדם לעסוק בתורה ומצוות, אף על פי שהיצר המסיעו שיעשה כן לאיזשהו פנייה. והוא עושה את זה איך שהוא עושה, לא משנה, מבחינתנו בסופו של דבר, בעזרת השם יתהפך לבבו לעשות לשמה, אבל בינתיים אפילו, גם אם אתה עושה משהו לא לשם שמיים, בגלל שאתה מפחד מההוא, מתרגש מזה, עושה רושם עליהם, לא, אני אומר, ברור שעדיף לעשות לשם שמיים, אבל מפה אנחנו לומדים שלא משנה מה אדם עושה מבחן התוצאה, תכלס אתה שב לומד, תכלס אתה מתפלל, לא, תראה אם בלעם, עזוב את בלעם, שימו אותו בצד, בלק, הוא עושה מה שהוא עושה. סתם דרך אגב, הרי כל הפרפור בלשון הרחוב, מה שבלק עושה, הרי היה לחינם. מסכן הבן אדם, לא יודע אם מותר לרחם עליו, הרי כל המרחם על, אתה מכיר את זה, אבל בלק רץ, פחד מעם ישראל, שהם באמת ילחכו אותו כלחוך השור, סוחר את בלעם, שולח עוד אנשים, בונה 43 פעמים, 42 מזבחות. נו, הבן אדם הזה כל כך פרפר, על מה? על סתם. למה הוא היה בטוח שעם ישראל הולך לכבוש אותו? מי רוצה אותו בכלל? הוא לא ידע שעם ישראל נכתב עליו, על תצר את מואב. זאת אומרת, אתה לא מתקרב, עם ישראל לא אמור להתקרב אליו בכלל. אז תחשבו כמה האדם עושה והוא רק מזיק לעצמו. בואו נספר לכם סיפור שהתפרסם לפני מספר שנים, בו התלמידי חכמים שביניכם נסו קצת להתפלפל כרגע, אבל הכותרת של הסיפור היה, האם זה התאבדות או רצח? זו הכותרת. האם זו התאבדות או רצח. והכוונה היא שלצורך העניין, ב-23 למרץ, למניינם 1994, אדם בשם רולנד הוקס, מחליט לו לאף אחד מישראל לשים קץ לחייו. הוא נמצא בבניין עם 10 קומות, ושימו לב, תחזיקו ראש, כי זה הולך להסתבך פה לכל הסיפור, אז לאט לאט עכשיו. הבן אדם עולה לבניין, עומד בגג של 10 קומות, מסתכל למטה, ו... קופץ. בואו! שימו לב טוב, הוא מתחיל ליפול. כשהוא מגיע לקומה התשיעית, מהקומה התשיעית, שימו לב טוב, כדור של אקדח, או יותר נכון רובה, מפלח את החלון, ופוגע לו, פוגע לו בראש, והורג אותו במקום. עוד פעם, הוא בא לקפוץ מהגג, ולמעשה הוא נהרג ממה? מכדור שיוצא מהקומה התשיעית ופוגע בו. עכשיו, עוד פרט לסיפור. למעשה, אם הכדור הזה לא היה פוגע בו, הוא היה ניצל. למה? כי איך שהוא קפץ, פרסו רשת ביטחון בקומה השמינית, כדי לעזור לפועלים שאמורים לעלות לגג, אז למעשה, במידה והכדור לא היה פוגע בו, הוא היה ניצל. אז מה שהרג אותו, זה הכדור שיצא מהחלון בקומה התשיעית, ופגע לו בראש והרג אותו. אוקיי? אז תקציר המצב. הבן אדם רצה להתאבד, הוא גם כתב מכתב להתראות, ביי, להתראות וכן הלאה, קפץ מהקומה העליונה של הגג, כשהוא מגיע לקומה התשיעית, כדור פוגע לו בראש, הורג אותו באוויר, מה שנקרא, אבל אם הכדור לא היה הורג אותו, הוא היה ניצל. למה? כי פרסו בדיוק רשת, ואז מי שהרג אותו זה בעצם זה שירה את הכדור. עד כאן מובן? יפה. עכשיו תתפלפלו, אז רגע, אבל הוא הרג אותו כבר, אתה יודע, הוא היה מת כבר מלכתחילה, אבל הוא לא היה מת, כן מת. יופי, תתפלפלו אחר כך. אבל תקשיבו אותו, זה לא להסתבך. למעשה, מי ירה את הכדור הזה? מי ירה את הכדור? בקומה התשיעית, היו בעצם זוג מבוגרים שרבו. בקומה התשיעית, מאיפה שנורא הכדור, היו זוג מבוגרים שרבו. ולא סתם רבו, 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 והבעל התעצבן, לקח את הרובה שלו, ואיים על אשתו, אם את ממשיכה להתחצף אליי, אני יורה. והיא כאילו, נראה אותך יורה, זקן. וואי! הוא התעצבן עליה, פוף, ירה בה. אבל פספס את אשתו, ואז הכדור הזה אף יצא מהחלון, והרג את רולן על זה. תיאה, בסדר? עד כאן חלק א' של הסיפור. כמובן שהגיעה המשטרה, ולקחה למעצר את הבעל המבוגר, שהוא בעצם היה, רצה לירות באשתו, אבל לא פגע באשתו, פגע בחלון, והוא לא דמיין שיעוף לו מישהו מהחלון, אתה מבין? תסכים איתו, זה לא... מי חשב? לא משנה. עצם זה שירית, ועצם זה שתכלס, שורה תחתונה, בגלל היריעה שלך, הוא נהרג למעצר. טוב, בינתיים, הקו הטענה של הזוג היה, שניהם היו מוכנים להישבע, שהאקדח היה אמור להיות ריק. מה זאת אומרת? הם שניהם סיפרו, שזה היה המנהג של הבעל. אשתו כבר הכיר את השטויות שלו. כל פעם שהם היו רבים, זה לא פעם ראשונה, זה קבוע. כל פעם שהם רבים, הבעל מוציא את הרובה שלו, מאיים עליה, אבל הרובה ריק, הרובה תמיד ריק. אין כדורים ברובה. ושהוא ממש מתעצבן, הוא אומר, זרע, אני רבך, וכאילו, הוא יורה כאילו. למה? אין כדורים ברובה. אין. אז גם עכשיו, לא היו אמורים להיות כדורים בתוך הרובה. גם הבעל אמר את זה, גם האישה אמרה את זה, היא יודעת שהוא סתם בלבל את המוח הזקן, תמיד הוא עושה את זה, הוא מתעצבן עליה, הוא הולך למגירה שלו, מוציא את הרובה שלו, הוא אומר, תמשיך לעצבן אותי, אני יורה בך, ואין כדורים, סתם יורה באוויר, כאילו עליה, כביכול. אז איך זה יכול להיות? איך הגיעו כדורים לרובה? ואז הגיע עד, מטעם ההגנה, והעד הזה באמת העיד שהוא ראה, תקשיבו טוב, את הבן שלהם, שלפני 6 שבועות, שם כדורים ברובה. למה הבן שם כדורים ברובה? עכשיו תקשיבו שהסיפור מסתבך. כיוון שהבן הזה מאוד כעס על אמא שלו. אמא שלו, בלי רעיונות, כן, חס ושלום, אבל אמא שלו החליטה להפסיק לתת לו כסף. למה? הוא לא מתחתן. הוא לא מתפקד. הוא לא הולך לעבוד. חלס. אני מפסיקה לממן אותו. הוא כבר ילד גדול שיטפל בעצמו. אז הבן כל כך כעס, אז הוא הכיר את המנהג של אבא שלו, שהוא מנפנף עם הרובה ויורה באמא שלו, אבל לא יורה כי אין כדורים. אמר, אני אשים כדורים. ואז פעם באה שאבא שלי תעצבן. שלום על ישראל. שבר רחם, איזה מחשבות. בסדר? אז למעשה, מי השם עכשיו? מי השם? האבא שירה, אבל היה בטוח שהרובה ריק, או למעשה הבן ששם כדורים על מנת להרוג את אמא שלו, כן, שהאבא שלו ירוג את אמא שלו, אבל תכלס פספס את אמא שלו, האבא, וירה ברונלד הזה. הבנתם אז מי השם? עכשיו תקבלו את השוס של סיום הסיפור. הבן הזה שלהם, זה היה רונלד אופס בכבודו ובעצמו. הבנתם? ההוא שהתאבד, זה הבן ששם את הכדורים ברובה. זאת אומרת, תכלס, הוא רצח את עצמו. אתם מבינים? יופי. האם הסיפור הזה היה או לא? לא יודע, כמה מספרים, אבל אני אומר לכם, זה, אני מביא פרטים, זה, יש חוקרים, זה היה, זה לא היה, אבל אחלה סיפור ברעיון של כמה אדם הוא זה שיכול את האויב מספר אחד של עצמו. אז תבינו עד כמה בלק רץ ומשתולל, ובסופו של דבר, מי מתכוון אליך בכלל? עם ישראל לא היה מתכוון להילחם איתך, וכל הריצות האלה לבלעם ולשלם לו, ושרים ומזבחות, היה בזבוז זמן. אבל גם למרות כל הבזבוז זמן הזה, למרות כל מה שהוא עבר, אתה רואה, אפילו אם אתה עושה משהו לא לשם שמיים, הוא זכה לרות המואביה. זאת אומרת, שורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. זוהי עבודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו צריכים להבין, כי מה שקורה לנו, חלק מהדברים בידיים שלנו, חלק מהדברים לא בידיים שלנו, אבל גם מה שמגיע אלינו בצורה לא הכי נעימה. הרי חז"ל שואלים כמה מביאה בת עין ועוד, למה אנחנו צריכים את הברכות של בלעם? סליחה על הביטוי הרחובי, אבל למה מי הוא בכלל? מי צריך, למה הקדוש ברוך הוא הפך לו את הברכה לכללה? לא רוצים ברכות כאלה. איזה ברכות? מאדם משוקץ תמה שלא יודע מה, עושה שטויות עם אתונות? כאילו מי צריך את הברכות שלו? איך? תחזיר אותו. ממתי יש לי אחד כזה כוח בברכות? אלא, תקשיבו טוב, מביאים חז"ל, שכיוון שבלעם עבר ביזיונות מהאתון, שהיא פתחה עליו את הפה, ומהפתיחת פה הזה הוא חטף ביזיונות ככה, אבל למהדרין משהו טוב, היא בשר, היא בשר. אז מהביזיונות האלה ירדו לו קצת מהעבירות שלו. מהביזיונות האלה, תבין, הקדוש ברוך הוא חס עליו. אז נהיה לו כוח בברכות שלו. הבנתם? בגלל כל מה שהוא עבר, אין, אז אם... תמיד, תמיד אמרו לנו, שאם הרי מבזים אותך, כולם מכירים את הסיפורים האלה, אם מבזים אותך, זה עת רצון. עכשיו תבין איזו עוצמה של עת רצון זה. אם בלעם הרשע, בן אדם הזה מכף רגל ועד ראש רשע, עושה שטויות ברמות, תבין, איך הוא הגיע לכל מה שהוא הגיע? הבן אדם הזה קוסם, הבן אדם הזה כאילו, יופי. אם הוא מקבל ביזיונות, יש כוח לברכות שלו, אז מה איתך? מה איתך? תחשבי שהבת שלך קצת, יש לה, זה מה שכבר, רק התחיל החופש, תראי איך היא מדברת כבר. יש לי עזור. נו, אז באותו רגע שהבת שלך קצת מהירה לך, אומרת מה שהיא אומרת, הילדים, הבעל, האישה, לא משנה מה, אם לבלעם נהיה כוח בדיבור שלו, מה יגידו, מה שנקרא, אזובי הקיר? לא אזובים בכלל, לפי דעתי זה עצי ארז לעומת בלעם. אז זה העבודה שלנו, יקיריי. לכן מביא החידושי ערים, קרא שכב כארי. אומר הרב, ביותר צריכים חיזוק בעת שמרגישים נפילה. למה? למה דווקא אז? כי ברור, כי בשעה, בשעת ההערה הוא קורא לזה, כל אחד יכול לעמוד. אבל בשעה שמעמידים נגדו מן השמיים, אז צריך לעמוד, ואני רוצה שתהיה חזק, כי קרה שכב כערי בשעת השכיבה, והלא הוא פשוט אומר, כלל גדול, תקשיבו טוב טוב עכשיו, כלל גדול אומר חידוש הערים, שאין מעמידים מן השמיים נגד האדם, כי אם כפי שיכול לעמוד נגדו. כלל שכולנו מכירים אותו, אין מעמידים מן השמיים נגד האדם, כי אם כפי שיכול לעמוד נגדו. ואם היה בידוע שאין כוחו לעמוד נגד זה, לא היו מסתירים ממנו באופן הזה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה חושב שאת מסוגלת לעמוד בניסיון, אז לא היית מקבלת אותו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה חושב שאתה מסוגל לעמוד בניסיון הזה, הוא לא היה מעמיד אותך בניסיון הזה, כי הניסיון הוא לטובתך. אבל אומר, בוא, עשים קלפים לשולחן קצת. אך בלא יגיעה, פשיטה שאינו יכול להשיג. זה שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד על ניסיון, כי אני כאן יכול לעמוד בו, זה נכון, אבל מה זה יכול לעמוד בו? עם יגיעה, נכון, זה קשה. אבל בואו תקשיב, הוא אומר, זה פשיטה שאינו יכול להשיג. כי אם היו יכולים להיות צדיק וכשר בלי יגיעה, כל איש היה רוצה להיות. בואו ניקח את זה כמשל לענייני החומר, בסדר? אבל אם כל אחד היה יכול להיות מיליונר, להבדיל, כן, להבדיל מלרדי הבדלות, אבל אם כל אחד היה יכול להיות מיליונר, או כל אחד יכול היה להיות מוצלח בעשירון העליון, באיזשהו תחום שהוא יבחר, בלי יגיעה, אז כולם היו רוצים. אז מה להבדיל, אותו דבר בעולם התורה. אומר, אם יכולים להיות צדיק וכשר בלי יגיעה, כל איש היה רוצה להיות. אף הרצען והחיית היו רוצים להיות כשרים וצדיקים. אבל, וראיתי בני עלייה והם מועטים, כמו שבכל תחום בתוך תוכנו ברור לנו שהיינו רוצים להיות בין העשירון העליון, ומי שיגיד לי, רב, אני לא, דווקא לא אכפת לי. לא, זה בגלל שאתה מתייאש מעצמך, או שאתה לא מאמין שאתה מסוגל. אבל אם מישהו פה היה יכול להיות עכשיו, בוא ניקח ברמה הכי גשמית שבעולם. אם ככסף וכמה כתמונים תחפשנה. אם היית עכשיו יכול להיות מהעשירון העליון של המדינה שלנו כלכלית, לא היית רוצה להיות? ברור שהיית רוצה להיות, אל תבלבל את הראש עכשיו. לא, אבל תאוות הממון, הרב. סדר, אז אתה תתגבר על התאווה, רק כדי לזכות את הילדים שלך, שתהיה אחד ממחזיקי התורה הגדולים בעולם. אז כמו שאדם שואף להיות, לא משנה מה, בעשירון העליון, אבל הוא מבין שאלה שנמצאים בעשירון העליון, הרי הם עשו משהו, הם עמלו, הם עבדו, הם השקיעו, הם הסתכנו, לא יודע מה, הם עשו משהו. אז להבדיל בדברים היותר עקרוניים ואמיתיים בחיים, בעולם של תורה, בעולם הרוחני הבא, לא רק בעולם של תורה, ואם אתה, אני לא טוב בתורה, אז מה, אז אין לי עולם הבא, חס ושלום. אז מי שיהיה בעשירון העליון בגן עדן, מי שיקבל את האחוזות, תבין, לא סביון, דרך כלל האחוזות בקנה מידה, בעולם הרוחני הבא, מי יקבל את זה? מי שעבד פה יותר בעולם הזה, נקודה. מי שעמד יותר בניסיונות ולמד יותר תורה והתפלל יותר והתחזק יותר וחסד יותר ואין משחקים, אז חייב יגיעה. אז יש יגיעה, אומר. לכן כמו שאומר בעל שם טוב הקדוש, הוא ינהגנו אלמות. מה זה אלמות? כמו ילד שרוצים לעשות שיוכל לילך מתרחקים ממנו כל פעם כדי שיוכל לילך מעט. וידוע שכך הם הדברים גם לגבינו. אז הקדוש ברוך הוא אומר איתו מניסיון, לא להתרגש מזה, כי תזכרו תמיד שאף פעם לא מאוחר.
קם בבוקר, אומר מודה אני לפניך מלך חי שאיך הזרת נשמתי עומד מולך ויש בוערת עוד בעצמותיי מתפלל אליך תשמע איני אלוקיי בעולם הזה אני מרגיש לבד מבטיח לי שתמיד תהיה ליד חושב על מה שיש לי, יש לי רק אותך אז קבל אותי עכשיו אני מבקש ממך עוד לא מאוחר רוצה היום ולא רוצה מחר רק תשמע את קולי, קבל תפילתי, רוצה רק אותך להבין גדולתך, אז תיתן לי סימן. ואנשים אומרים עזוב שטויות הכל זה משמיים, בשבילם זו רק אמרה הם עוד לא מבינים עדיין. פה תלוי עד כמה אתה קרוב לאלוקים כשהם יבינו הם ישר ידעו לצעוק ממעמקים כי העולם הזה עגול הכל חוזר ובגדול מרוב מחשבות אני לא עושה דבר. אז אולי עדיף כבר לא לחשוב, אני חוזר הלוך בשוק, ובדרך אני גם נשבע. רק תשמע את קולי, קבל תפילתי, רוצה רק אותך להבין גדולתך.
סימן, כי עוד לא מאוחר. טוב, אז עוד לא מאוחר, נכון. אבל למעשה אנחנו קצת גוררים דברים מן העבר. בואו נספר לכם משהו מאוד מעניין ששלחו לי. מחקר שנעשה בארצות הברית, יותר נכון סקר, והסקר הזה הראה ששניים מתוך שלושה ילדים בארצות הברית סובלים מערך עצמי נמוך. שמעתם? שניים מתוך שלושה ילדים בארצות הברית סובלים מערך עצמי נמוך. עכשיו, זאת אומרת, אם עכשיו אתם נמצאים עם אנשים, בוא נגיד שבארץ זה גם קצת שואף לזה אולי, אז תסתכלו עכשיו למי שיושב מימינכם, ולמי שיושב משמאלכם. עכשיו, אחד מכם הוא בסדר. תנסו לנחש מי. המפתיע הוא, תקשיבו טוב, ש-80% מהילדים, כשמגיעים לכיתה א', יש להם ביטחון עצמי. זאת אומרת, הם מתחילים, אם כן, הרגשה טובה, נהדר, אבל איך שמגיעים כבר לכיתה ה', 20% מהם כבר רק עם ביטחון עצמי. זאת אומרת, 60% ירדו מכיתה א' עד כיתה ה'. כשמגיעים כבר לגיל, נקרא איזושהי ישיבה קטנה אצלנו, רק 5% יש להם ביטחון עצמי. זאת אומרת, משהו במערכת, המלחיצה הדורסנית לפעמים, מורידה מאוד מאוד את הביטחון של ילדים, וגם מבוגרים. אז איך אנחנו בעצם יכולים טיפה להרים את הערך והביטחון העצמי שלנו? כמה צריך ללמוד את זה, זה אנחנו סתם על רגיל אחת עכשיו, אבל אני רוצה לצרף את זה פשוט לאיזשהו סיפור. על אדם בשם רוג'ר קרופלד. רוג'ר קרופלד הוא בן אדם ששלחו לי את התמונה שלו, הוא נולד בלי כפות ידיים. שמעת? יש ידיים, אבל אין כפות ידיים. טוב, דבר נוסף, רגל שמאל שלו, בעיות חמורות, עד כדי כך שבשלב מסוים נאלצו לקטוע לו עוד בגיל 5, והוא גדל עם בעצם רגל תותבת. אבל ההורים שלו לימדו אותו שבוא נגיד ככה שזה לא הנסיבות שיקבעו את איכות חייו, אלא המחשבות שלו. שמעתם? לא הנסיבות, כמובן מה שקרה לך, הוא זה שיקבע את איכות חייך. נכון, אין לך כפות ידיים, נכון, אין לך רגל שמאל, אבל יש לך את הראש שלך, וזה הדבר הכי חשוב בעולם. כי עם הראש שלך אתה יכול להחליט איך אתה מרגיש עם מה שיש לך. האם אתה מתמקד במה שאין לך, או אתה מתמקד במה שיש לך. טוב, רעיון יפה, נהדר. עכשיו בוא נמשיך נספר עליו קצת. הבן אדם הזה, בשלב מסוים, אמא שלו רואה בכיתה ח' רואה שהכיסים של המכנסיים שלו קרועים. מה אמא שלו הבינה? למה הכיסים של המכנסיים שלו קרועים? כי הוא למעשה מחביא את הידיים שלו. פעמים בכל זאת, זה דיבורים יפים, הראש שלך זה, ואתה יכול לחשוב ככה. אז הוא מחביא את הידיים שלו בתוך הכיסים. מבושה, אתה מלא נעים לו בכל זאת. אז אמא שלו, מה שהיא עשתה, פשוט תפרה לו את הכיסים. תקשיב, אתה לא צריך להחביא את הידיים שלך. ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותך, ואני רוצה שתלמד להיות גאה במי שאתה. אל תתבייש להראות עצמך לעולם. טוב, יפה. בכיתה ת' הוא החליט שרוצה להצטרף לקבוצת הבייסבול. לא, בייסבול? פוטבול, סליחה, של בית הספר שלו. פוטבול זה איזה משחק כזה שקצת אגרסיבי, אתה לוקח את הכדור, רץ, מתנגשים בך, ואתה צריך להגיע לאיזשהו יעד כזה בסוף המגרש. נחמד, זה מה שהוא רצה. פוטבול, יופי. ואיכשהו, הוא התקבלו. הוא התקבל באמת לקבוצה, והחלום שלו היה לפחות פעם אחת בעונה לעשות דבר שנקרא טאצ'דאון. טאצ'דאון זה כאילו כמו שער בכדורגל, על אותו רעיון. זאת אומרת, אתה צריך לקבל את הכדור ולרוץ איתו, ובעצם לעקוף את כל השחקנים ולהגיע לצד האחרון של המגרש. בסדר. כל העונה עברה והוא לא הצליח לעשות אפילו טאצ'דאון אחד, אבל הגיע המשחק האחרון. מזכיר לכם, אין לו כפות ידיים, ורגל שמאל היא פרוטזה, אוקיי? אז בואו נגיד שבאמת היכולות שלו הן לא הכי הכי טובות, כי אתה יודע, תפוס את הכדור קשה לו לפעמים, בכל זאת הוא מתמודד, אבל תראה איך הוא לא מוותר לעצמו, לא מוותר לעצמו. אז הוא חיזק את היכולות שלו כנראה בריצה, או בדברים כאלה שהוא באמת יכול היה לעזור גם בהגנה, אז לא חייבים את הידיים דווקא. טוב, למה אני אספר לכם את זה? הגיע משחק האחרון. המשחק האחרון, בשלב מסוים, אחד השחקנים, בטעות, כי לא מתכוון, זרק את הכדור לכיוון שלו. הבחור שלנו תופס את הכדור ומתחיל לרוץ ולרוץ ולרוץ. החלום שלו זה טאצ'דאון כזה, הוא רץ והוא רץ, אבל שחקן אחר מהקבוצה היריבה התחיל לסגור עליו, הוא דולק אחריו, ואז בשלב מסוים השחקן השני רואה שאם הוא לא מזנק עליו הוא לא יוכל לעצור אותו, אז תוך כדי ריצה רח קופץ עליו וננעל על הרגליים שלו. כאילו תופס לו את הרגל השמאלית. כי השחקן היריב. עכשיו הוא תפס את הרגל השמאלית, אז הוא מנסה למשוך אותו, הוא מנסה למשוך אותו, ואז הוא ניתק את הרגל. הרגל השמאלית, הרי זה הרגל התותבת שלו. הוא ניתק ממנו את הרגל, השחקן ההוא נשאר עם הרגל ביד, והשחקן שלנו התחיל, אתה יודע, לדדע עם רגל אחת, קפץ, העיקר להתקדם, 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 עד שהוא עשה טאצ'דאון. כל הקהל נעמד הרגליים, וואו! הוא אמר אחרי זה, אני לא יודע ממה נהניתי יותר. מהטאצ'דאון שעשיתי, כאילו הגול שהוא הבקיע, נקרא לזה ככה, או מלראות את הפרצוף של השחקן של הקבוצה היריבה, שהוא מסתכל על הרגל שהוא מחזיק ביד. שאלה אני מערך את זה, כי הוא שלחו לי איזשהו הרצאה שלו, אז הוא אומר שבסוף ההרצאה, המשפט האחרון שלו, הוא אומר שלכולנו, הוא קורא לזה, יש נכויות, רק ההבדל ביני לביניכם, הוא אומר, אתם את שלי, את הנכות שלו, זאת אומרת, אתם את הנכות שלי רואים, אבל אני את שלכם לא רואה, אבל גם לכם יש. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש צד אפל. צד שבוא נגיד, לא הכי מחמיא לנו. אנחנו אפילו מנסים להסתיר אותו מכל מיני אנשים, שלא ידעו שאנחנו, לא, 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 לא. מה זה אומר? שאנשים שואלים אותי, איך אתה מסתדר עם הנכות שלך? אז אני עונה אומר, שלמדתי שישנם דברים שאני לא יכול לעשות. למשל, לנגן בפסנתר, למשל, לאכול עם צ'ופסטיקס, כי את המקלות האלה של הסינים, אז אני לא יכול לאכול עם זה. אבל יותר חשוב מזה, מאשר שלמדתי מה שאני לא יכול לעשות, אני למדתי מה שאני כן יכול לעשות. ומה שאני כן יכול לעשות, אני עושה את זה עם כל הלב והנשמה. שמעתם? אז כבר אמר הבעל שם טוב, כשהשמש מתחילה לזרוח, אז נעשה צל. וכשאין שמש זורחת, אין צל. מה זאת אומרת? צל זה הצד החשוך. מתי ניכר הצל? רק כשהשמש מתחילה לזרוח. הקדוש ברוך הוא לא נותן רק צל בחיים של האדם. יש דברים טובים, וברגע שיש דברים טובים, אז יש גם, אתה יודע, עלייה וקוץ בה כזה. אתה נשוי, אז חייך בעוד בנישואים, עם האישה, עם האישה קצת. לא היה לך, היית נשוי, לא היה לך בעוד עם האישה. יש לך כאבי ראש, אבל יש לך ראש. אתה מבין? יש לך כאבי שיניים, סימן שיש לך שיניים, חמוד. זאת אומרת, במידה מסוימת, מי הקדימני והשלם? אומר, אני מביא את רב חיים זייצ'יק, זה הצהל, הוא מביא את המאמר הזה, אז אומר, כאשר אדם הולך בדרך, אזי הרוח הסוערת מפריעה לו בהליכתו. אבל כשהוא עומד על מקום אחד, אין הרוח מפריעה לו. הרוח מתעוררת דווקא כשהוא מהלך בדרך. זאת אומרת, אדרבה, אתה צריך להבין שככל שאתה מתקדם ויש לך פוטנציאל, אז יצרה מעצבן אותך, נכון? אל תתרגש, זה רק סימן, אם יצרה כל